אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי בכאן תרבות, מועדים לשמחה. אנחנו יובל אביבי ומאיה סלע, שלום לך יובל.
שלום מאיה.
104.9 ו-105.3 FM. אפשר למצוא אותנו גם ביישומון ובאתר של כאן וביישומוני הסקטים כמובן. איתנו באולפן המפיקה שלנו תמר בנימין, על ביצוע טכני, תמיר צוברי. שלום לכם, יובל,
שוב שלום. אז אנחנו שוב שלום מאיה. הרבה שלום. אנחנו בימי
שלום, חד... שלום ואין שלום.
לא, אין שלום נכון? חד משמעית.
אוקיי, חד מש.
חד מש.
יפה.
לא, שלום אין פה. אבל אנחנו בימי חג הפסח, אנחנו נהיה קצת חגיגיים היום. זה החג של והגעת לבנך, הציווי הזה פועל חזק בספר הלך. שיטוט חזותי בין דת לדתיות, זה רומן גרפי על אמונה ועל משבר אמונה, וזה פרויקט של יניב תורם שעשה במסגרת תואר שני לתקשורת חזותית בבצלאל. בעצם יש כאן איור, לא איור אחד, הרבה איורים, מסגנונות שונים, של ציטוט ארוך מספר של מיכה גודמן, ושל שיחה של יניב עם אביו, שבה לדעתי יש גם היפוך. של הויגדת לבנך, מעין מויגדת לאביך, או אולי יותר נכון, ודרשת מאביך להגיד לך. זאת אומרת, הוא בא לאבא שלו ואומר, למה לא...
למה לא עשית ככה וככה וככה?
בדיוק.
שזה לא כזה, מה זה ויגדת והיפוך וזה, זה מה שילדים עושים, הם באים אלינו בטענות כל הזמן, למה לא עשית ככה ולמה לא עשית ככה?
אבל הוא בא אל אבא
מאיתנו,
שלו...
דומה איתנו, נתנו לכם לאכול, ללבשנו אתכם, חיבקנו אתכם, עזבו אותנו בשביל...
כמה אפשר, כן, לא, אבל מה שהוא אומר לו זה, למה לא עשית אותי יותר שמרן? למה לא חינכת אותי להיות יותר דתי? למה היית ליברלי?
למה נתת לי למצוא את הדרך
שלי לבד.
נכון.
עכשיו אני אבוד.
נכון.
ואני רוצה להגיד שאני מבין את הבעיות האלה.
אנחנו כולנו צריכים ללכת ולהיות חרדים.
ממש.
אפילו לא הייתי אומרת חסידים, אלא ליטאים, ויהיו לנו תשובות להכל.
תשובות, זה מה שצריך. ולא ללכת הצידה, כי אז ברגע שאתה יורד מהמסלול, זה נהיה מבולבל.
ברדק.
יש שם קוצים, נחשים, אין מסלול ברור. אתה הולך דוח, נדמה לך בסוף תגיע לפסגה, אבל אתה נופל לתאום.
גם כהורה וגם כילד, כמובן.
ברור,
כן.
ברור.
בסדר, אז בוא נחזור בתשובה. מספיק, השתכנעתי.
הוא אומר שלא פשוט, לא הציטוט גם שהוא משתמש בו, מיכה גודמן, זה לא כזה פשוט לחזור בתשובה, גם אם שם יש בעיות, יש לו בעיות. זה... אז אנחנו נדבר איתו היום, נשאל אותו מה לעשות, את יניב תורם. נגיד לו, יניב,
מה
לעשות? נשאל אותו על ההשראה מהספר של גודמן, על יחסי אב בן, זה גם על יחסי אב בן, כן? אבל כל העניין הזה של דת, הרבה פעמים, זה האפשרות לעשות איזה רצח אב, בלי לרצוח את אבא שלך, ולמצוא את הדרך שלך, אבל אז
אתה... אבא שלו מאוד חמוד, אני חייבת להגיד לך.
נכון, גם הוא חמוד. נשאל אותו על חמידות, נשאל אותו על אמונה, נדבר איתו על פסח, יהיה הרבה למה לדבר. נדבר גם עם יונתן דורון שלנו, בפינתו עובר מסך, שבה אנחנו מדברים על הקשר בין מסכים לכל מה שכרוך, היום פינה ישראלית.
כן, אבל אנחנו מתחילים עם פרס ברנשטיין, כבר דיברנו על הפרס הזה לאחרונה, כשבפרס שינו את התקנון, כך שרק סופרים ומשוררים שהוציאו ספר בהוצאה שחברה בהתאחדות המו"לים, יוכלו להגיש את הספרים שלהם לפרס. דיברנו על זה.
כן.
זה הכעיס מאוד את ההוצאות שלא חברות בהתאחדות, חברות שעולה 6,000 שקלים, סכום מאוד גדול עבור הרבה הוצאות קטנות, וגם, אתה יודע מה, אולי זה לא קשור לכסף. אני חייבת להיות בהתאחדות שלכם? אני לא חייבת. אבל מתברר שגם הוצאות שכן חברות בהתאחדות כועסות על שינויים אחרים בתקנון של הפרס, ובעיקר על ההחלטה להעניק את הפרס רק לרומן שלא זכה בפרס אחר או בכל תמיכה כספית אחרת בעבר.
כן.
עכשיו, בתקנון שם, נגיד, ונגיע לזה עוד מעט, הם מתייחסים לזה, אבל בתקנון מראש היה גם הרומן וגם ספר שירה שלא זכו בתמיכה או בפרס,
כן.
רק הם יוכלו לזכות בפרס ברנשטיין. זה השינוי התקנוני הנוסף שנעשה שם.
נכון, זה תקנון בעצם חדש, הפרס הזה לא חולק כמה שנים, ועכשיו מנסים לחזור אל זירת הפרסים השוקקת.
צולים, צולים. בצליה, חוזרים בצליה, כן.
מה זה בצליה? לא יודע עד כמה זה צליה כבר בשלב הזה. בלי רגל אחת זה צליה, אני לא יודע איך זה נחשב. עכשיו תשמע, השינוי הזה של התקנות זה באמת שינוי דרמטי. מדוע? כיוון שאולי בפעם האחרונה שחולק הפרס זה עוד לא היה ככה, זה היה לפני 5 שנים, אבל עכשיו במציאות, סתם זה היה ככה גם אז, אבל זה נהיה יותר גרוע, אבל היום במציאות של ימינו המחירות יחסית מועטות, הרבה מאוד ספרים מעולים יכולים לצאת לאור רק בזכות תמיכות של קרנות או מוסדות, או בזכות תמיכות של המחבר. או קרנות ומוסדות, או שהמחבר
תומך בעצמו.
בדיוק, אני קיבלתי תמיכה.
אגב, בדרך כלל זה גם וגם, כי התמיכות הן לא מספיק. נכון. אז בדרך כלל גם תמיכה, גם אתה מקבל איזה 5,000 שקל משרד התרבות נגיד, כן. אבל אתה עדיין צריך לשלם את השאר, את שזה השאר. הרבה.
בדיוק. אז יש מכתב שנשלח לוועדת פרס ברנשטיין, והוא חתום על ידי חוקרים וחוקרות, סופרים וסופרות, וכך נכתב בו. להחלטה, זה ציטוט, יש השפעה דרמטית על רשימת המועמדים המוגשת לפרס. לצערנו, הסעיף החדש מדיר מראש סופרים וסופרות, אשר ספרם כבר עבר שיפוט כלשהו מטעם משרד התרבות או גופים נוספים, ונמצא ראוי לתמיכה. כעת, רשימת הפרס עלולה לכלול רוב של ספרים שמומנו על ידי מחבריהם, ככה הם כותבים. יוצא שוועדת הפרס מענישה את מי שאין בהישג ידו לממן הוצאת ספר. בעקבות הסעיף החדש הם כותבים, רשימת הספרים העומדים לשיפוט מייצרת מפה חלקית ולא מייצגת של הספרות הרואה אור בישראל. קריטריון התמיכות שהתווסף השנה זר למהות הפרס יביא באופן בלתי נמנע לפיחות במעמדו. פרס שמטרתו העליונה היא מציונת ספרותית, חובה שיהיה פתוח לכולם. לא יכולות הים הכלכליות של המחברים מועמדות לשיפוט, אלא כישרונם הספרותי והוא בלבד. אנו קוראים לכם להסיר את הסעיף הנ"ל ולשמור על כבוד הפרס ועל כבודה
טוב,
של הספרות.
אז כן הגיע לידינו רשימת המועמדים לפרס, יובל,
כן.
שכוללת, בין השאר, יש שם רשימה, היא לא נורא ארוכה.
לא.
אבל לא נתחיל להקריא פה את הכל.
משהו כמו 30 ספרים, 31.
תורת הקבוצות של כרמית סחר שיצא בכתר, הנוסעת האחרונה של טל ניצן שיצא בעם עובד, לצידם, קוצים של סברס של דגן שדה שיצא בהוצאת סער, על קצות האצבעות של פנינה עזר שיצא בהוצאת יהלומים, הצבא של לידיה שיצא בהוצאת מטאור, בסך הכל ההוצאות כתר, כרמל ושוקן, יש רק כותר אחד ברשימה.
להוצאת פרדס
יש שניים, נכון. להוצאות יהלומים, התיאור, אגם וסער, גם שניים. לידיעות ספרים יש 3 ספרים מועמדים, מובילות במועמדויות עם 5 ספרים כל אחת, כנרת, עם עובד ומטר. שזאת ההוצאה של ביני טריבקס, יושב ראש התאחדות המו"לים. להוצאות אחרות שחברות בהתאחדות, כמו הקיבוץ המאוחד, מחברות לספרות ומודן, אין אף ספר ברשימה. ולא כי הן לא הוציאו ספרים ראויים. כמובן שגם להוצאות שלא חברות בהתאחדות המו"לים, אין אף ספר ברשימה.
זה ברור.
בבל למשל, הוצאה כן. נפלאה, כל מיני כאלה.
כן,
אין.
הרבה.
נכון.
הרבה, כל ההוצאות הקטנות שלו.
תשע נשמות,
ולוקוס,
והם בכלל, אין מה לדבר עליהם.
אין מה לדבר. על המכתב הזה חתומים כל מיני אישים חשובים בסצנת הספרות, חלקם חוקרים, זוכים בעבר בפרס, זוכים לזוכות.
מי למשל? שופטים, תן דוגמה, מי חתם?
פרופסור מיכאל גלוזמן, הוא היה שופט לשעבר, דוד גרוסמן, אולי שמעת עליו, הוא גם חתום על הפרס הזה, על המכתב הזה. פרופסור מנחם פרי, סמי ברדוגו שזכה בפרס, לאה עיני, פרופסור אבנר הולצמן, דוקטור שירה סתיו, דורית רביניאן, דוקטור יערה שחורי, יעל נאמן, נוגה אלבלח, פרופסור זיו השמיר, ועוד ועוד רבים מהאנשים ש...
אוקיי, כן, יש כאן רשימה נעה.
מולים כמובן.
הם, בניגוד אלינו, שלא הצלחנו לקבל ממש תגובות מהתאחדות המולים, מוועדת הפרס חזרו אל שולחי המכתב הזה. הם באמת יותר מכובדים מאיתנו, כל האנשים שהקראת, וכך הגיבו להם. טענתכם היא בעלת משקל וכמובן לגיטימית בהחלט. הנהלת הפרס תדון בה לעומק ותשקול בכובד ראש שינוי של סעיף זה בתקנון הפרס 2023. השנה, כמו בכל שנה, בניתן הפרס בעבר, יעשו השופטות והשופטים את המיטב על מנת להעניק את הפרס על מצוינות ספרותית אמיתית. כלומר, הרשימה השנה כמובן לא תשתנה, אבל הם אומרים לנו, נותנים לנו תקווה בלב שהתקנון ישתנה לשנה הבאה, כי עוד לא מאוחר לתקן, וכמו שכתבו מנסחי המכתב, פרס שמטרתו העליונה היא מצוינות ספרותית, חובה שיהיה פתוח לכולם. כלומר, יובל, אם לא הבנת, לאן אני חותרת, לכל ההוצאות, אוקיי?
כן.
פתוחה לכל ההוצאות.
לכולם זה לכולם.
זה נקרא לכולם. כך, כן. שאם כבר עושים, חושבים מחדש על השינויים בתקנון, כדי לבטל גם, כדאי לבטל גם את הסעיף, שלא מאפשר להוצאות שלא חברות בהתאחדות להגיש את הספרים שלהם. אני חושבת, כן. סתיירת להגיד את זה, חבל כן. שהמכתב שנכתב על ידי כל האנשים המכובדים האלה שציינת, ואת חלקם לא ציינת, לא כלל גם את הנושא הזה של אי הכללת הוצאות שלא חברות בהתאחדות המולים. בסופו של דבר, יש כאן אפס סולידריות, פשוט, אפס. כן. אתם כבר יודעים שיש איזה עניין, אבל כנראה זה לא מפריע לכם, כי אתם יכולים להגיש, רק נדפקתם מהכיוון השני, אז בואו נשנה רק את הסעיף שבו אתם נדפקתם. בגלל שיש אפס סולידריות, גוף כמו התאחדות המולים יכול לעשות את התעלולים שלו, כמו שהוא עושה. ויש עוד עניין שחייבים לדון בו.
כן.
נודע לנו שאותו חוק תמיכות, אגב, גם אם אתה נכנס עכשיו לאינטרנט ומסתכל על התקנון של פרס
כן.
ברנשטיין,
כן.
החוק הזה מוכל גם על ספרי שירה.
נכון, וגם על ספרי ילדים, שזה שלושת הפרסים שהם נותנים.
נכון, כלומר, גם לא מי שהוציא ספר שירה שהוא נתמך וזה וזה, לא יוכל לגשת.
נכון.
אבל מה שקרה זה שאין ספרי שירה שלא נתמך. לא קיים. שירה זה בכלל דבר שאף אחד לא קורא, חוץ מאיתנו. והם גילו שאין ספרים כאלה ולא יהיה למי לתת הפרס. אז מה עשו בפרס ברנשטיין?
מה?
שזה, מה זה פרס ברנשטיין? פרס ברנשטיין זה התאחדות המולים מנהלת.
כן.
אוקיי?
מה הם עשו?
מה עשו בהתאחדות המולים? בוא נגיד את זה
לנו.
כמו שזה. הם ביטלו את העניין הזה בנוגע לשירה. פשוט, זה בוטל. הם הבינו
השנה
שזה...
כבר.
כבר השנה. אז קודם כל, מעניין אותי מאוד העניין הזה של איך יכול להיות שמשנים תקנון בכזאת קלות. זאת אומרת, תקנון, בכל זאת, זה תקנון, זה דבר רציני, נכון? אם אפשר לשנות פשוט תקנון בצורה כזאת קלה, כמו שקונים לחם במקולת, למה לא שינו אותו לגבי הפרוזה גם באותה קלות? למה הם מדברים רק על שנה הבאה? האם אנחנו פה בכלל מתעסקים במוסד שהוא חצי רציני?
תראי.
שהוא פשוט עושה... אז תשנו את הכל. העירו לכם, אתם מקבלים את ההערה לגבי השירה. אז מה ההבדל בין פרוזה לשירה?
חד משמעית. וכמו שאמרת, התקנון באתר שלהם עדיין, כפי שהוא היה, הם הודיעו את זה בדרך אחרת.
יש אנשים שלא נודע להם, כי הם מההוצאות שלא חברות בהתאחדות המולים, אז הם לא ידעו.
הם לא ב...
הם הודיעו את זה במייל. הם שלחו במייל לחברי התאחדות המולים, מייל, הם לא חושבים שהם חייבים דין וחשבון לציבור, הם לא חושבים שהם חייבים דין וחשבון לקהילה, זה קהילת הספרות, כן?
כן.
יש דבר כזה?
יש.
גם הקוראים וגם הכותבים?
יש.
לא.
פרס ברנשטיין זה דבר חשוב, זה אולי יכול לגרום לאנשים, נגיד, לקרוא את הספר שזכה. לאנשים שמתעניינים בספרות.
אז אני חושבת שאפשר כבר לקבוע בצער שמי שיקבל השנה את פרס ברנשטיין יקבל פרס שהוא לא רלוונטי משום בחינה, אני מצטערת שאני אומרת את זה. זה ממש כאילו מישהו בהתאחדות המולים קרא את הספר הידוע, איך להרוס פרס ספרותי בארבעה מהלכים, שזה מה שנקרא מת סנדלרים, נכון?
כן.
אוקיי. ואולי הם פשוט צריכים לשנות את השם של הפרס, לפרס התאחדות המולים לחברים, וזאת שיטה לא רעה, אתה יודע, לתת פרסים לעצמך, זה מאוד ניו אייג'י, תאהבי את עצמך, תגידי את האמת שלך, תני לעצמך מתנה לחג, תני לעצמך פרסים קטנים.
אולי, אולי הם אומרים לעצמם שיש פרס נגיד גדול, יש פרס גדול ויוקרתי.
כן, נגיד.
סתם אני זורק דוגמה.
יוקרתי, אתה יודע, ממה נובעת יוקרה של פרס, זה גם נקודה.
לא, רגע.
הוא היה יוקרתי. כן.
לא, פרס אחר.
אוקיי, פרס אחר יוקרתי מאוד.
פרס אחר יוקרתי, שמקבל תשומת לב, וכל שנה יש שערוריה. כל שנה יש שערוריה, ואומרים לעצמם, אוקיי, אנחנו חוזרים אחרי כמה שנים, המשחק קצת השתנה,
איך נהיה קנים. אתה אומר, הם רוצים להיות קצת כמו פרס ספיר.
לא, אני אמרתי פרס ספיר, אני אמרתי פרס היפותטי.
אני פה בשביל להגיד.
פרס היפותטי עם שערוריות,
אוקיי.
סתם דוגמה, בסדר. כן? משהו מארצות הברית נגיד, בסדר? ממעבר לים מכורה.
תשמע, אני רוצה להגיד לך משהו, יש לי הרבה ביקורת על פרס ספיר, ואני משמיע אותה גם, זה לא סוד. וגם הייתי שופטת שם, אבל אני עדיין משמיע את הביקורת שלי, ואני חייבת להגיד לך שכמו שפרס ספיר מנועל, מבחינת איך זה עובד, התקנון והייעוץ המשפטי וזה, מגיע להם באמת פרס.
כן.
זה פשוט אין להשוות.
מסתמן.
בין, זה פתאום אני מבינה שפרס ספיר זה פשוט לאלה ולאלה.
היינו בטוחים שפרס ספיר הוא מצג של איזה בעיה.
זה
כן?
נשמע.
כל הזמן יש שערויות.
אתה יודע.
פתאום אתה מבין שזה האידיאל שיש לי שוף אליו.
בדיוק. זה מקום מאוד מאוד יוקרתי, זה בוטיק. ופה מנהלים את הפרס ברנשטיין הזה, התאחדות המולים.
באימיילים.
לא, זה חנות מקולת פשוט. וזה עוד חנות מקולת מהדור הישן, שבה אתה יכול לקנות חלווה, תעשה לי פרוסת חלווה ותחתוך לי חצי לחם.
השאלה היא...
יש לך עיפרון פה תקוע באוזן.
השאלה אם אפשר בהקפה. אתה יכול לרשום לי את הפרס?
אם אתה חבר בהתאחדות המולים, אתה יכול.
אם תביא בסוף החודש, תרשום לי את הפרס. ואנחנו עם חג הפסח והסיפור של יציאת מצרים, שדרך אגב הם כוללים הרבה מאוד ענייני אמונה ומשברי אמונה וחיפוש דרך, נקרא לזה, גם במדבר הם חיפשו את הדרך, וזה חיפוש הדרך הלאומי, חיפוש הדרך האישי.
חיפוש דרך. למה אתה עושה פתאום איזה פרצוף כזה?
אני מנסה לעשות דבר תורה, דבר תורה קטן. זה היכולת שלי לדבר תורה, זה המקסימום שאני יכול לתת.
טוב, סליחה שצחקתי, אני לוקחת מאוד ברצינות את הדברים שלך.
עדיף על פני בכי, שזה הייתה אולי תגובה יותר הולמת, אבל בסדר, ניתן לאחרים לעשות דבר תורה, בסדר?
בסדר.
העניין הזה של חיפוש דרך ומשברי אמונה, ואמונה זה גם מה שעומד במרכז הספר, הלך, שיטוט חזותי בין דת לדתיות של יניב תורם, שיצא עכשיו בהוצאת ברחש. זה רומן גרפי, צריך להגיד.
אמת.
שמבוסס על פרויקט של יניב תורם במסגרת הלימודים לתואר שני תקשורת חזותית בבצלאל. וזה בעצם תיאור חזותי של שיחה בין יניב תורם לאבא שלו, בעקבות קריאה בספר של מיכה גודמן על חילוניות. ובשיחה הזאת הם מדברים על אמונה ועל משבר אמונה ועל חינוך למצוות ועל התאמה לחיים הדתיים, על ציפיות של אב מבנו ולהפך. וככה די בהתחלה הוא כותב שם, זה מופיע בריבועים כאלה של קומיקס, אז הוא אומר, נגיד, הוא כותב, זה, בעצם הוא מאשים את אבא שלו, צריך להגיד, אני מבין את זה, תראי מה הוא כותב. הוא אומר, למשל, הנה עוד זיכרון ילדות. רצית שאבוא להיות איתך בתפילה, אבל אף פעם לא הרגשתי שזו חובה. אצל חברים שלי לא היה דבר כזה. הם היו מתייצבים עם אבא בשעה שהוא מגיע לתפילה, ולא קמים עד שהתפילה נגמרת, בלי הפסקה ובלי כלום. וזה טוב או לא טוב? אני חושב על זה הרבה, ואין לי תשובה. אני אגיד לך את האמת, בתור ילד הרגשתי מאוד משוחרר, מאוד נוח עם זה. אתה יודע, הורים לא כבדים. אבל 30 שנה אחר כך יש קטעים בתפילת שחרית שבחיים לא הייתי בהם. בחיים!
אבל זה כמו הילדים האלה שמאשימים את ההורים שלהם שהכריחו אותם לנגן פסנתר, ויש את אלה שמאשימים את הילדים
שלא הכריחו
אותם לנגן פסנתר. אי אפשר לצאת מזה טוב.
בדיוק.
כהורה, אתה לא יכול.
והוא אומר... הוא אומר על אבא שלו, הרבה פעמים אתה מתפלא. זאת אומרת, אבא, אתה מתפלא. איך אתה לא יודע את זה? מה זה איך אני לא יודע? בגללך לא הכרחת אותי לבוא. אז שלום ליניב תורם, מאייר ומעצב, שזה הספר הראשון שלו. הלך, שיטוט חזותי בין דת לדתיות.
שלום, שלום. שלום יובל ומאיה.
שלום,
חג שמח. בוא נתחיל עם השיחה הזאת עם אביך. קראת את הספר של מיכה, זה שיחה עם שורש ספרותי, קראת את הספר של מיכה גודמן, דיברת עם אבא שלך, ואז אמרת, אני אכתוב את זה בעצמי בספר. אבל כמו שקראתי כאן, זה הקריאה בספר, עוררה אצלך שאלות על הדרך שבה גידלו אותך.
הקריאה בספר של מיכה?
כן.
אני חושב ששאלות על האופן שבו גידלו אותי היו לי תמיד, גם בתור ילד, אולי לא ידעתי לנסח אותם, אולי לא הייתה לי את השפה הבוגרת להגיד בדיוק מה אני חושב או מה אני מרגיש, אבל זה משהו שליווה אותי כל החיים. רק כשבגרתי הבנתי שאני צריך לעשות עם זה משהו, לאבד את זה איכשהו, לעשות עם זה איזשהו, אולי אפילו טיפול סביב השאלות האלה, וקומיקס או איור או דימויים חזותיים היו בשבילי השפה הכי טבעית לנסח את השאלות האלה, לעשות את החיפוש הזה דרך יצירת ספר או דרך עבודה עם דימויים חזותיים.
אבל אתה בספר הזה מנהל בעצם דיאלוג עם מיכה גודמן, עם הספר של מיכה גודמן, ומעניין אותי למה דווקא מיכה גודמן. כלומר, הוא עכשיו האדמור של העניינים האלה בעצם? הוא האדמור החדש? אפשר לסמן אותו כבר?
יכול להיות שאפשר לסמן אותו. אני לא יודע אם הוא היה חותם על זה. אני יודע שעבורי הוא היה דמות מאוד משפיעה. אני למדתי אצלו במדרשה בבית פרט, בשנים מאוד קריטיות שבהם עיצבתי את האישיות שלי, והוא היה באמת איזושהי דמות שנסעתי אל העיניים, ולא רק בתור מחנך, אלא גם כאיש הגות. מה שהקסים אותי בספר של מיכה זה שבגלל שבעיניי הוא כותב כל כך מוכשר, הוא ניסח טוב ממני את המחשבות המבולבלות והמבולגנות שהיו אצלי בראש. זאת הייתה אחת הסיבות שבחרתי בספר הזה לספר שלי, כי בעצם הוא מתפקד כמו איזה עמוד שדרה או כמו פיגומים, וזה מאפשר לי להיות הרבה יותר חופשי עם האיורים שלי. אני לא תמיד צריך להסביר אותם, כי מיכה נותן איזושהי קרקע יציבה, ועכשיו אני יכול להתפרע יותר, או אפילו לא להיות קוהרנטי לפעמים.
אז בוא נדבר רגע, בוא נעצור.
לדימויים שלי לעשות משהו שהטקסטל מיכה לא יכל לעשות.
בוא נדבר רגע על הדימויים, כי הרבה פעמים אתה קורא את הציטוט ואת השיחה בינך לבין אבא שלך, והאיורים כאילו אומרים דבר שלישי בכלל. השיחה והציטוט כן. קשורים זה בזה לפעמים, לא תמיד, אבל, אבל האיורים לפעמים זורקים אותך למקום אחר, לדברים שלכאורה לא קשורים בכלל למה שמתרחש בתוך בטקסט.
קורט קוביין, על הפוסטר של קורט קוביין בזמן שיחה, למה לא הכרחת אותי לבוא לבית כנסת, למשל.
כן.
כן. אז נגעתם פה בנקודה מצוינת, כי אני חושב שזה בדיוק הכוח של קומיקס להביע רעיונות מורכבים. בעצם יש לנו שתי לבנות בניין בסיסיות. יש לנו את הטקסט ואת הדימוי. והם לא תמיד חייבים להגיד את אותו דבר. כמו שגם בדוגמאות שנתתם, אפשר סתם לספר, לתת דוגמה מאוד מאוד פשוטה, יכול לאייר בן אדם אומר כן עם הראש, ומעליו יהיה בועת דיבור עם המילה לא. כן. אני יכול לעשות הרבה משחקים כאלה, וליצור כל מיני מערכות יחסים בין טקסט לדימוי, שיאפשרו לי להגיד לא רק דבר שלישי, אלא גם דבר רביעי, ואולי אצל כל קורא הקשר הזה בין הטקסט לדימוי יתפרש אחרת. ובעצם, אם הספר הזה מדבר על חיפוש ועל ריבוי דעות, ועל איזושהי פוליפוניה כזאת של הרבה הרבה רעיונות, אז ממש תמטית בחיבור בין תוכן וצורה, קומיקס מאפשר לי לעשות את הדבר הזה, כי אני יכול באותו דף, לפעמים אפילו באותו פריים, להביע כמה רעיונות, והם אפילו יכולים להיות כמה רעיונות מנוגדים.
אבל מה שאתה בעצם מדבר עליו בספר, אומר, אחד מהדברים לפחות, זה העניין הזה של ריבוי רעיונות ופוליפוניה וכל הדבר הזה. למה סיבכתם אותי עם זה? למה לא יכולתם, כלומר, להיות יותר? למה לא החזקתם אותי יותר חזק? למה לא יכולתם להיות יותר שמרנים? למה לא יכולת לאבא שלך, נגיד? כלומר, למה אני צריך להיות האדם הזה שעושה קומיקס עכשיו ומתעסק בשאלות האלה?
כן. אני חושב שכמו שאת, מאיה, אמרת בפתיח, שיכול להיות שאם הם היו שמרנים מדי וקפדנים מדי, גם על זה היו לי...
בכל זאת היית עושה קומיקס.
יכול להיות שהייתי בה... כן, ממש. יכול להיות שכאילו לא משנה מה הם היו עושים, ואני היום יודע לומר את זה, שתמיד יש לנו איזושהי ביקורת, או איזשהם הערות, או איזשהו חוסר נחות עם האופן שבו חינכו אותנו וגידלו אותנו. אבל אני חושב שהם כנראה, ההורים שלי, גם אבא וגם אמא, כנראה כן עשו הרבה דברים טובים, כי עובדה שלי ולאבא שלי יש גם מערכת יחסים מאוד קרובה ומאוד אינטימית, אני מעז לומר חברית, שאנחנו יכולים גם לפתוח את הדברים האלה. כלומר, גם אם יש לי איזשהם טענות, הן באות על קרקע מאוד פתוחה וכנה, שבה הטענות האלה או המחשבות האלה יכולות לבוא בצורה מאוד, מאוד בוגרת, מאוד פתוחה, ואפשר לדבר על הדברים.
נכון, הוא יכול להכיל את זה.
כן, זה קצת מפריע לי, אני אגיד לך את האמת.
למה זה מפריע?
אני אסביר, יש לי הסבר. אני אגיד לך, כי לדעתי, מעבר לעניין הזה של חיפוש דרך וכו' וכו', אנחנו מדברים על יציאת מצרים, אנחנו מדברים על הקישור של והגעת לבנך, יש את העניין הזה ביציאת מצרים של המרד. אנחנו בעצם עם של עבדים שמתקומם על נוגשנו. וגם הספר הזה הוא ספר של מרד, וזה מרד נורא נעים. אתה מנהל שיחה מאוד נעימה עם מישהו שיש לך האשמות חמורות מולו, וגם...
אנחנו מקנים בך, פשוט.
אנחנו מקנים בך, כן.
כן.
אבל...
אבא שלך חמוד.
הוא חמוד מאוד, נכון. זה נראה נורא נעים, אתה אומר דברים מאוד קשים, וזה נראה שהוא משוחח איתך, הוא לא כועס,
הוא לא מתגונן. הוא אומר לך, זה ביקורת, ואתה אומר לו, לא, אני רק משקף. זה יפה, זה יפה. הם מנומסים.
המרד הוא גם נגד הדת. נגד הדת אתה אומר דברים עוד יותר חמורים מאשר נגד אבא שלך. אתה אומר שזה מקום של אשמה. בניגוד לדתיות.
נכון.
ובעצם יש פה מרד מאוד מאוד רציני, ואני מרגיש, מרגיש שכאילו הבחירה ברומן גרפי, שזה כמובן הכלי שלך, אז לא, אולי לא בחרת בו, אבל זה תמיד משהו שמאפשר להגיד דברים נורא נורא קשים בצורה מתוקה. ואולי גם השיחה מאוד מאוד נעימה עם אבא שלך, היא הדרך להגיד דברים מאוד מאוד קשים על היחסים עם אב אחר, רוחני יותר.
כן. אז אני אגיד שני דברים. א', אני חושב שזה כן מרד רך, נקרא לזה. היום אני מגדיר את עצמי כאדם דתי, אולי לא דתי כמו אבא שלי, אולי לא דתי כמו שרגילים לראות דתיים, אולי אני לא נראה כמו דתיים אחרים, אבל אני באמונה הפנימית שלי מגדיר את עצמי כדתי, ולכן השיחה שלי ושל אבא שלי או המרד, או זה שיחה של תורה לשמה, של אנחנו מתווכחים ואנחנו מנהלים איזושהי מחלוקת, ואני לא מטריס, אני לא זורק את הכל מאחור, אני לא משליך את הערכים שעליהם גדלתי אל עבר איזשהו עולם אחר שאני מאמין בו. אנחנו מתווכחים בתוך אותו עולם, בתוך אותם כללי משחק, כדי לברר כל אחד מה הדרך הנכונה עבורו, או איך הוא מבין את את ההלכה, את היהדות, את התרבות היהודית. אז זה דבר אחד. דבר שני, ציינת יובל שהרבה מהמרד הזה או מהכעס הוא כלפי הדת. וזה נכון, ואני חושב שזה בא לידי ביטוי בכותרת של הספר. הכותרת בשני בכל אופן היא שיטוט חזותי בין דת לדתיות. המונח דת ודתיות זה מונח שטבע מרטין בובר. הוא בעצם מפריד בין דת, שהיא מערכת החוקים, הנורמות, הנוקשה, שבה ברור מה מותר ומה אסור, יש שחור ויש לבן, לעומת הדתיות, שהיא הרבה יותר אינטימית, הרבה יותר פתוחה לפרשנות, הרבה יותר מאפשרת, הרבה יותר רחבה, הרבה יותר רכה. באמת, הרבה מהמרד שלי או מהכעס שלי הוא כלפי הדת, אבל לא כלפי הדתיות.
כן.
כלומר, אני מרגיש היום בחיים שלי שדווקא הדתיות שלי התחזקה. הקשר האינטימי לאלוהים, לאמונה, לתרבות היהודית, התחזק. בפן הדתי, במובן של דת, יכול להיות ששם באמת אני כבר לא כל כך מוצא את עצמי.
אבל אתה מודע לזה שיכול להיות שיום אחד יבואו הילדים שלך ויגידו לך, רגע, 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 למה עשית את זה ככה ולא ככה? אתה גם מספר פה ומצייר את הדבר הזה שיש את העניין של לפחות אם גרים ביישובים דתיים או בקהילות, אז יש את איך האחרים. בוא נראה, הם כולם הולכים עם ציציות, יום אחד אני שם לב בחוץ, ואני לא. כאילו, מה זה? איפה הציציות שלי? אז אתה מבין שזה שרשרת הדורות. צפוי לך שהילדים שלך יבואו אליך בטענות האלה.
חד משמעית, חד משמעית. אני מחכה לזה ומפחד מזה באותה נשימה. אני כן אגיד, וזה גם עולה בספר, שבאמת אני גדלתי בתוך איזושהי בועה. השאיפה שלי זה לגדל את הילדים שלי, את המשפחה שלי, יחד עם אשתי, באווירה פחות סגורה, יותר פלורליסטית, יותר מאפשרת, להראות מגוון רחב של תפיסות עולם ושל אופני חיים. יכול להיות שאם אני יהיה איזשהו פרט ייחודי בתוך הדבר הזה, כמו שכל אחד אחר יהיה פרט ייחודי שמחפש את דרכו, יכול להיות שזה לא יהיה כל כך צורם, כי אני לא יהיה איזושהי כבשה שחורה בתוך קהל הומוגני, אלא מראש אני חי היום בירושלים, בעיר מעורבת, מגוונת, תוססת, בתוך תרבות ואווירה שונה לגמרי מאיך שאני גדלתי בתוך יישוב הומוגני, ואני אפילו מעז לומר בועתי. אז אני מקווה שהדברים האלה יאפשרו גם איזשהו שיח, כמו שלי יש עם אבא שלי, הלוואי שגם יהיה לי עם הילדים שלי, וגם התחילה סביבה תהיה הרבה יותר פלורליסטית, מגוונת, הטרוגנית ומכילה כל מיני פרשנויות.
גם לילדים שלך כבר יהיה את הספר שלך, זה כבר...
בדיוק.
לא, אבל ילדים תמיד יש להם טענות. יניב, אל תתרגש, תמיד יהיה להם טענות, זה בסדר.
חד משמעית. יניב תורם, הלך, שיטוט חזותי בין דת לדתיות, יצא בהוצאת ברחש. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
תודה רבה.
תודה רבה לכם,
חג שמח.
עכשיו, עובר מסך.
מה שכרוך בכאן תרבות, ואנחנו עם עובר מסך כמובן. פינת המסכים שלנו עם יונתן דורון, שלום יונתן.
שלום לכם.
אז יש לנו היום זווית ישראלית לקשר בין מסכים לספרים, אנחנו מדברים על הסרט האיטלקי, שלוש קומות, שמבוסס על הספר של אשכול נבו.
נכון, זה לא משהו שקורה הרבה, שמעבדים ספר ישראלי לסרט בשפה זרה.
לא, וגם נניה מורטי, בכל זאת, זה לא סתם. לא צחוק, נכון. זה הישג רציני. אז ספר לנו על הסרט שאני לא ראיתי עדיין.
את גם לא תראי.
אוקיי.
טוב,
יש לנו כותרת.
אמרת כל מה שצריך להגיד, וזהו.
תודה רבה בשלום.
בפירוט.
עכשיו בפירוט, כן.
מספר על הספר שלוש קומות, זה מתרחש במקור בתל אביב, ונני מורטי האיטלקי העביר את זה לרומא בקלות רבה, בניין קומות. בקומה הראשונה, אני לא יודע אם בקומה הראשונה, אני לא הולך לפי הקומות. גר זוג שהבת הצעירה הרבה פעמים הולכת לשכנים המבוגרים שישמרו עליה, ויש איזה חשד שהגבר פגע בה. יש להם בקומה נוספת, יש מישהי שיולדת ובעלה בחוץ לארץ עובד, ובקומה נוספת יש זוג גבר ואישה שהם שופטים, שהבן שלהם דורס למוות מישהי באמצע הלילה.
אוקיי, בטעות.
בטעות.
אוקיי.
הוא היה שיקור, ו...
טעות, קורה.
כן, יובל, קורה. זה קורה. כן.
והסרט, הוא, יש בו גיבוף של רעיונות שלא מתחברים לכלום. השכנה עם הגבר, הבעל שבחוץ לארץ, לא ברור לי למה היא בסרט. אם זה לא היה מבוסס על ספר, לא היו כותבים אותה בספרית, היא לא הייתה מופיעה. אין לה שום הצדקה, לא בהכלה, לא באמצע, לא בסוף, היא לא מוסיפה כלום. ומכניסים המון רעיונות, כמו שאמרתי, כולל פליטים, ונורא קל לראות איך, את המקור, אני לא קראתי את הספר, אבל כשראיתי אמרתי, זה בקלות יכול היה להיות פרדס חנה, זה יכול להיות בקלות דרום תל אביב, מאוד ברור העיבוד, אבל זה תלוש, ושום דבר הוא לא עד הסוף, היחסים בין האבא השופט, שנורא מחמיר הבן שלו שפשע וצריך לשלם על מה שהוא עשה, זה לא אמין, וקורה משהו מאוד דרמטי, ואז מניחים לזה וקופצים, ושום דבר לא עד הסוף, אתה מרגיש כאילו דפדפו בספר, לא נכנסו לעומק העניין, זה ממש
היה קשה. אוקיי. בסדר?
אתה חושב שאם זה היה, נגיד, במה ישראלי שעושה את זה, אז
לא,
הוא היה...
לא, יכול להיות שהוא יתרחק מאוד מהספר, זה בסדר להתרחק נכון. מאוד מהספר.
לא,
אני זוכרת מה הולך בספר. בספר יש את הדמויות האלה או שהוא שינה אותם?
כן, הוא נאמן לספר, אני לא קראתי, אבל הוא נאמן בסיפור, בדמויות לספר, ואני לא חושב שבמה ישראלי היה... אולי אם היו מבטרים על כל המצבים ומתרכזים את ביחסים ובדילמות המוצריות ולא הופכים את זה כל כך שטחי, זה נורא נורא שטחי וצפוי, ורואים המון אנשים הולכים בסרט, כאילו יאללה תגיע כבר, הרחוב לא כזה מעניין, קדימה.
למה? זה רומא, אולי הם רצו, אתה יודע, לעשות לנו רומנטיקה כזאת של רומא.
לא, אפילו לא רואים את רומא היפה מספיק, לא, אפילו זה אין, ובסוף יש גם איזה ניסיון להיות טיוטי ומרשים, וזה גם ממש, לדי מעורר גיחוך, אבל זה מין, זה אמור להיות מרשים, אנחנו ראינו סצנות דומות הרבה יותר סוחפות ומרגשות, וזה פשוט, לא מצליח בשום אופן, זה הרגיש לי כמו 16 קומות, זה נמשך ונמשך ונמשך, וזה גילו, די, מספיק, ובאמת נני מורטי הוא איטלקי, והסרט היה בפסטיבל קאן בשנה שעברה, ופסטיבל קאן בכל זאת בוחרים מעט סרטים בשנה, אז תמיד יש אסונות, וזה כנראה היה אחד הגדולים שבהם, והוא נבחר בעיקר בגלל שנני מורטי הבמאי, שהוא גם תפליטאי וגם מצחיק את השופט בסרט, אז הוא זכה בפסטיבל כאן על חדרו של הבן, יש לו קטע עם בנים כנראה. ואז מי שזוכה בעבר, יש לו איזה קדימות להיכנס לתחרות חדשה.
יש לו פרוטקציה. זה
אומר, הם עשו כזה טוב. נו, בסדר.
יאללה, נני מורטי, נכניס אותו.
כן, האחים דרדן הבלגים שהם פרוטים גם כן איתים, אז הם כל שנה, גם השנה הם התקבלו לפסטיבל, כי הם כמו יקירי הפסטיבל, הם כאילו, הם גילו אותם והם ממשיכים ללוות אותם למרות שהפרוטים שלהם בלתי נצפים בעליל.
אתה אמרת לנו, אני לא ידעתי את זה בעצמי, אז אני כבר מודה, זה פרט מידע שהגיע ממך, שזו הפעם הראשונה שהוא מאבד ספר כלשהו לסרט. יכול להיות שזאת הבעיה, הוא קצת לא יודע איך לעשות את המעבר?
אני לא יודע, יכול להיות שזה באוכריו. הוא כבר איבד ספרים, אבל הוא לא ביים אותם, ובמקרה הזה זה מרגיש שטחי מאוד. זה מין, יכול להיות שהוא רק איבד את הספר ולא לא עשה מעבר, לא הוסיף, אולי הוא היה נאמן מדי. יש כל מיני דברים, כמו שאמרתי, תלושים של ציפור, משהו שאולי בספר מצטייר נורא יפה, כי הוא ראה ציפור שמלווה אותה כמה פעמים, אבל בסרט אתה, זה לא ברור, זה לא, לא, לא יורדים לסוף דעתו, והרגשתי שגם אני לא היחיד בעולם שחש ככה.
אוקיי, מה, איך חשת את העניין הזה?
באולם אנשים
חשים,
הביאו...
חשים,
כן?
חשים.
צוחקים ברגעים שלא אמורים להיות מפסקים.
אוקיי.
זהו באי נוחות.
כן, איזה שקט, גם אנשים שיוצאים, אפשר להרגיש, אפשר להרגיש את האולם, יש משהו בכל זאת של חוויה של בית קולנוע, שאם זאת קומדיה שוחקים יותר אולי, ואם זאת דרמה, אז מרגישים יותר במבוכה כשזה לא טוב.
טוב.
אז מאיה, תלכי לצפות?
לא, בשביל מה יש את יונתן דורון, אם אני לא אקשיב למה שהוא אומר? הגזמת, חוסך ממני, מה?
היה נדמה לי אבל שקראתי גם ביקורות חיוביות מרחבי העולם, זה נכון? אנשים, היו גם ביקורות חיוביות?
תמיד תמצא אנשים ש... אבל כל סרט תמצא אנשים שאוהבים.
תמצא את המבקר שאתה סומך עליו.
אני סומך על יונתן דורון, תודה רבה על האי-המלצה הזאת.
כן, חסכת לנו, תודה לך, יונתן. חג שמח.
תודה לכם.
להתראות.
גם לכם.
ביי ביי.
אמנם עכשיו פסח. אסור באיסור חמור לאכול חמץ, בכלל זה אסור לשתות בירה, אבל אנחנו נאלצים לדבר על בירה.
לא, אנחנו לא נאלצים, אנחנו רוצים לדבר על בירה.
חייבים לדבר על בירה.
כי אסור לנו לשתות בירה, אבל מותר לנו לדבר על בירה.
זה נכון. את יודעת כמה אני אוהב בירה?
אנחנו לא ברברים, אנחנו יכולים לדבר על זה בלי עכשיו להתעלף. שבוע הבא נשתה בירה.
אני
לא אשתה בירה.
קצת רוצה בירה.
אני לא.
עצם המילה בירה. את יודעת, אני מאוד אוהב בירה.
אני לא.
אני שונא חרמות, החרמות ספרים.
אוקיי.
ועכשיו אפשר לשלב בין שני הרגשות העזים האלה במכה אחת. זה, איזה מזל וכמה טוב שאפשר לסמוך על אמריקה שתשלב בין אידיאולוגיה לצרכנות בצורה כה מהירה ומדויקת. אז העניין הוא שמבשלת בירה בארצות הברית משווקת עכשיו בירה, כמחאה על גל החרמות הספרים המטורף שעובר על המדינה הזאת.
נכון. אז תסביר לי את הידיעה, כי אני לא מבינה בכל המילים. אני אסביר את כל. אני רק אגיד שלמבשלת הבירה קוראים הכלב המעופף, פליינג דוג, שזה, זה לא הכלב, כלב מעופף.
כן.
פליינג דוג, שזה כבר, זה מוצא חן בעיניי. הם השיקו בירה מסוג IPA.
כן.
עם 11% אלכוהול, רגע, שנייה עוד מעט, אני אשאל אותך מה זה IPA.
אוקיי.
אני רק רוצה לגמור להגיד את זה. בשם 451, נכון?
כן.
מחווה לספר של ריי ברדבורי, שפרנהייט 451, שזה אני מכירה, את זה אני מבינה.
יפה.
ששם כל העניין של השם הזה, זה בעצם תזכורת לטמפרטורה שבה נייר נשרף, כיוון שהספר עושה כמובן במשטר טוטליטרי, שבו התפקיד של הקבעים הוא למצוא ספרים ולשרוף אותם, במאמץ של השלטון להשאיר את בני האדם בורים, צייטנים, נטולי יכולת חשיבה ביקורתית.
IPA.
מה זה IPA? IPA.
שזה כמובן בירה
הדבר... מסוג IPA, כן.
ה-IPA זה...
שזה כמובן תבות. המנדט שלנו, של מה שכרוך, לדבר על מה זה IPA.
תשמעי, אנחנו צריכים לתת את הבשורה.
בסדר.
ובעניין הזה, כל במה היא במה טובה. IPA זה Indian Pale Ale. וזה אינדיה פייל אייל, לא אינדיה.
אינדיה?
אינדיה פייל אייל.
הודו?
הודו.
זה בירה מהודו?
לא.
זה
בירה שהתפתחה עם הסחר הבריטי להודו, הבירה הייתה מתקלקלת להם, אז הם השתמשו ביותר, עכשיו אני לא בטוח, אני חושב שהם השתמשו ביותר קשות, ויותר הופ, הופ זה קשות, אני לא, עכשיו אני מתבלבל. הם השתמשו באיזה חומר שעושים בירה, הם השתמשו יותר, כדי שזה יחזיק מעמד
במסעות
על הים, היא הייתה מתקלקלת להם, עד שהם הגיעו להודו זה כבר היה מקולקל, אז הם השתמשו ביותר קשות, ולכן זה נותן טעם יותר מריר, יותר חזק, וזה טוב.
אז כאילו אנשים
שאיפסטרים
אוהבים IPA.
תראי,
נכון?
אני... כן.
אני כבר מנחשת לא שאם זו... אתה אוהב את זה, אז זה דירה של איפסטרים.
אתה מתוחכם,
אתה חושב וזה... שאתה מתוחכם
כן.
בכל הדבר הזה.
לא זו, אף זו, גם לפי שם המבשלה, פליינג דוג, אפשר להניח שזה מה שנקרא קראפט ביר, זה בירת בוטיק כזאת, זה בטח מבשלה קטנה כזאת, והם עושים שישה סוגים של IPA, כל אחד שונה, באחד יש סטרוברי, באחד יש זה.
מזעזע.
מזעזע.
Okay.
אז בציוץ שהם פרסמו, בפרופיל של המבשלה בטוויטר, מוצבת שישיית בירות מהסוג החדש, 451, על מדף ספרים, ליד הספר של ריי ברדברי, וגם ליד מהאהבה של ליידי צ'טרלי של די.אייץ' לורנס, אחד הספרים הכי מוחרמים אי פעם בערך, גם מעשה שפחה, יש על המדף הזה של מרגרט אטווד, ג'ון סטיינבק, עולם חדש מופלא של הקסלי, עוד דיסטופיה עתידנית מדחדכת על שלטון טוטליטרי, התפוז המכני שם, אל תיגע בזמיר של הרפר לי, וגם היומן של אנה פרנק,
טוב,
כדי שנבין לאן אנחנו הולכים.
זה בתאמרה לשים שם את יומנה בתאמרה. של אנה פרנק.
אורים,
זה...
אם אתם רוצים דיסטופיה, יש לי בשבילכם דיסטופיה שקרתה.
אוקיי.
הם כתבו שם כמבשלה שידועה באחוזי אלכוהול גבוהים. 11% אלכוהול זה די הרבה לבירה, וגם זה אני מאוד אוהב. הם ידועים באחוזי אלכוהול גבוהים ומאבקים נגד צנזורה, אז כמבשלה שידועה בכך, אנו מגישים לכם בירה שעושה את שני הדברים גם יחד. לציוץ הזה לא היו, הוא לא היה ויראלי, היו שם כמה 20 ומשהו לייקים.
האקט היחצני אולי עבד פחות ממה שהם ציפו. במגזין אמריקאי שמסקר את עולם הבירה, הם דיווחו שיש להם באמת היסטוריה למבשלה הזאת של מאבק בצנזורה. המבשלה טבעה בעבר וניצחה את קולורדו ואת מישיגן, לאחר שהתווית של הבירה שלהם הוכרזו, התוויות של הבירה שלהם הוכרזו כבלתי עולמות ונאסרו להפצה.
שזה גם סוג של ספרות, נכון? תווית של ביחה.
זה כורכת, התווית כורכת את הבקבוק, כרוכה סביבו. המנכ״ל של הממשלה אמר, מה שיפה ברומן של ריי ברדברי, הוא שהעצמה האנושי הטבעי לידע, רעיונות, צמיחה וחירות, בסופו של דבר, מנצח. אל מול הניסיונות להגביל את התוכן של הקהילה שלנו, יש גישה אליו, פליינג דוג, תמיד תביע את התמיכה שלה בהגנה על חופש הביטוי.
אני רוצה להגיד שתמיד אפשר לסמוך על חובבי קריאה שיקורים. הם אמרו לעצמם, אני מדמיין את הישיבה במשרדי המבשלה הזאת. הם שתו שם את הבירה ואמרו, איך נקרא לה? איך נקרא לה? מה, אני, קוראים לנו פליינג דוג, אולי נקרא לה מלונה, אני לא יודע, הם כולם שיקורים, ואז אחד אומר, אה! בואו נקרא לה 451. והם אומרים, כולם אמרו, או, זה רעיון גדול. אני מעוניין לתום את הבירה, אני מאוד אוהב IPA, אני מאוד אוהב...
תזמין לך. אני בטוחה שהם עושים משלוחים...
לישראל?
להיפסטרים, כן.
אני לא היפסטר.
טוב, אנחנו נשאיר את זה תלוי באוויר, את הקריאה הנואשת הזאת. אני לא היפסטר. זה זמננו לסיים, איזה מזל שאנחנו לא צריכים לשאול על עצמנו את השאלה אם אתה היפסטר או לא. תודה רבה למפיקה שלנו, תמר בנימין, ולתמיר צוברי שעל הביצוע הטכני המצוין שהיה היום. בואו לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו ושל כאן תרבות, ואנחנו נהיה פה שוב מחר, אלא איפה, לאן יש לנו ללכת?
להתראות.